השיעור באדיבות, אתר יהדות טבעי. יהדות טבעי, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות טבעי.
ערב טוב לכולם. לפני 55 שנה, ידעתי, אני שכינה מדברת בתוך גרונו, כשאני מתחיל אני שוכח. נתחיל מההתחלה. ערב טוב, אנחנו רוצים להקדיש את השיעור לעילוי נשמת יצחק בן יעקב, שהיורצייט שלו הוא הערב, של הנשמה תהיה עלייה, ותמליץ טוב על המשפחה למטה, בשורות טובות וכל העניינים. לפני 55 שנה, תשכ"ף, 1960, אולי מישהו פה עוד זוכר את זה, העולם היהודי רעד. גם המדינה רעדה וגם כל העולם היהודי רעד. בן גוריון התייצב על בימת הכנסת והכריז, אייכמן בידינו. האיש שניהל את רכבות המוות, את האקציות, את המשלוחים למחנות ההשמדה, נלכד בידי המוסד הישראלי, בידי הילדים של הנרצחים, והובא לישראל. זה היה הלם. זה הציף מחדש את המלחמה. כבר חלפו שנים מאז המלחמה, אנשים כבר רצו לשכוח, וכל הכאב הזה עלה מחדש. וכמובן הגיעו פה צוותי תקשורת מכל העולם, חיכו לפתיחת המשפט, לראות איך היהודים בפעם הראשונה מחזירים חזרה, עושים צדק, עושים לקמה עם האדם שכל כך הרבה טבח בנו. אבל אייכמן לא התכוון ללכת מהעולם בקלות. הוא להרוג אנשים אחרים, הוא עשה את זה מאוד בקלות, אבל על החיים של עצמו היו יקרים לו. והוא הביא לפה פרקליט גרמני שעוד היה סנגור בנירנברג, והוא הייתה לו טענה. היה לו קו הגנה חזק מאוד לכאורה על אדולף אייכמן. אייכמן בסך הכל מילא פקודות. זו הייתה הטענה שלו. אייכמן היה בורג קטן במערכת. הייתה פה ממשלה שלמה. כל החבר'ה, כל ה-SS, יחידות שלמות, מערכת שלמה שניהלה את זה. מה אייכמן? היה בורג קטן. הוא היה יכול להתנגד? הוא היה יכול להגיד לא מתאים לי? היו יורים בו בראש. מה אתם רוצים ממנו? איך אומרים את זה ביהודית? לא הייתה לו בחירה חופשית. הוא היה חלק מהמערכת, הוא היה חייב למלא פקודות. וההגנה הייתה צריכה מאוד להתאמץ. כדי להוכיח שזה שטויות, שאייכמן הוביל את פעולות ההשמדה, הם הביאו מברק שרצו לחתום איזשהו הסכם בהונגריה לשחרר 3,000 יהודים, אז אייכמן כותב מכתב למפקדה בברלין, הוא נוזף בפירר, הוא נוזף בהיטלר, איך הוא מעיז לחתום הסכם כזה לשחרר 3,000 יהודים. זאת אומרת שהוא לא רק מילא פקודות, הוא הוביל, הוא יזם, הוא היה חלק מאוד פעיל ממערך ההשמדה. אז אייכמן לא היה יכול לטעון שהוא מילא פקודות, אבל פושע אחר, 3,000 שנה לפניו, היה יכול לטעון שהוא מילא פקודות. מי זה? פרעה. מה אנחנו רוצים מפרעה? כל ילד יהודי מקלל את פרעה, הקדוש ברוך הוא נתן לו 10 מכות, הרג את הבחורים, הרג את הילדים של מצרים, השמיד את המדינה הזאת עוד לפני שהוא הרג אותה, עם כל המכות והצרות שהוא עשה שם. אבל כל אחד עם חוש צדק צריך לטעון, צריך לבוא בטענות. מה אתה רוצה מפרעה? הוא עשה משהו? פרעה מילא פקודות. פרעה עשה בדיוק את מה שאלוקים ביקש אותו. מה הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו? עוד לפני שפרעה נולד בכלל. 400 שנה, פרעה עוד לא חשב להיוולד. מה הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו? גר יהיה זרעך בארץ לא להם. איך ההמשך? ועבדום ועינו אותם. אז פרעה הולך ומענה אותם. מה הקדוש ברוך הוא רצה? שפרעה לא יעשה את זה, אז המצווה שלו לא הייתה מתקיימת. הרמב"ן אומר בספר בראשית, שם בפרק ט"ו וברית בין הבתרים, הוא אומר משפט מאוד חריף. הוא אומר לא רק שפרעה לא עשה עבירה, לכאורה, הוא עוד עשה מצווה. הוא עשה מה שאלוקים ציווה, ועבדום ועינו אותם. מי יענה אותם? לא פרעה. ברור שפרעה צריך לענות אותם. אז הוא עוד עשה מצווה שהוא עינה את עם ישראל. מספרים על יהודי שהגיע פעם בערב יום כיפור לבית הכנסת. כולם פותחים את ההלכת, את הוידוי. רוצים להתחיל בבחיות על חט כמו יהודים בערב יום כיפור. אבל הוא היה איש ישר. ובסך הכל הייתה שנה טובה. הוא לא עשה השנה איזה עבירות מיוחדות. נתן צדקה, התפלל במניין, השתתף בשיעור פעם בשבוע. אין לו על מה להגיד על חטא. הוא לא הרגיש שהוא באמת יכול להגיד בלב שבור, חטאנו לפניך. אז מה הוא עושה? הוא אומר, רגע, יש לי עכשיו עוד חצי דקה עד שנכנס יום כיפור. הוא אומר, בוא אני אעשה איזה עבירה. שיהיה לי על מה לבקש סליחה. הוא ניגש לגבאי, שואל, אולי יש פה מישהו שצריך לתת לו מכות, לפרק אותו. הוא אומר, כן. אומר לו, הגבאי, השכן של בית הכנסת, זה מאפיונר, כל היום הוא יושב מהגג, זורק לנו דברים על הגג. סותם לנו את המרזבים, עם שקיות, עם קליפות של קלמנטינות, הגשם נכנס, לך תיתן לו מכות, תשבור לו את העצמות, שיתחיל עכשיו החורף, שלא יעשה את זה. הולך היהודי לשם, נכנס לאותו מאפיונר, נותן לו מכות רצח, יוצא החוצה מרוצה, הוא עשה עבירה, הוא היכה יהודי, הרביץ ליהודי, יש לו עכשיו על מה לבקש סליחה בלב שלם? האישה של אותו מאפיונר עודפת אחריו ואומרת לו, רציתי להודות לך, אין לך מושג איזה מצווה עשית. אז שואל הרמב"ן, פרעה רק עשה מצווה, הוא לא עשה עבירה. אלוקים ביקש אותו ועבדום ועינו אותם, אז הוא עינה אותם. זה שאלה אחת. יותר מזה, נגיד שפרעה רוצה לעשות תשובה. למה הוא צריך להיות האיש הרע? למה הוא צריך להקות? הוא רוצה לעשות תשובה. רוצה לשחרר את עם ישראל. הוא יכול לשחרר את עם ישראל?
לא.
הוא לא יכול. כי מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה? אני אקשיח את ליבו, אני אכביד את ליבו. אז לפרעה לא הייתה בחירה חופשית לכאורה, אז מה אנחנו רוצים ממנו? איך הקדוש ברוך הוא השופט כל הארץ, איך הוא לכאורה לא עושה משפט? איך הוא מתעלל בפרעה, למען הרבות אותותי ומופתי בארץ מצרים, לוקח אדם, קובע לו את הידיים, משתמש בו כבובה בתיאטרון בובות, ומכה אותו ושובר לו את העצמות, וזורק אותו אחר כך לים סוף, וכל מצרים נאבדת.
הוא מדבר במצווה.
אוקיי, זה באמת אפשרות שנדבר עליה. והשאלה הגדולה היא, מה רוצים מהחיים של פרעה? איפה? לא הייתה לו בחירה חופשית. בואו נקרא בצורה מאוד חזקה את הרמב"ן, ויותר חזק ברייבד שהוא שואל את זה. זאת שאלה שאין מפרש בהיסטוריה שמכבד את עצמו שלא שאל אותה. אין אדם שכתב על התורה ולא נגע בשאלה הזאת. כי זאת שאלה שצועקת. אם הקדוש ברוך הוא אומר, אני אכביד את ליבו, אתה לא יכול להניש אותו. אם אין לנו בחירה חופשית, לא מגיע לנו עונש. כי אנחנו בובות, אם הכל נגזר מלמעלה. שואל הרמב"ן אצלנו בפרשה, השאלה אשר ישאלו הכל, אם השם יקשה את ליבו, מה פשעו? אם הקדוש ברוך הוא אומר למשה מיד בתחילת השליחות, בתחילת הפרשה אצלנו, ואני אקשה את לב פרעה, ולא ישמע אליכם פרעה, למען הרבות אותותי ומופתי. אם אתה מקשה אותו, אז אי אפשר להניש אותו. ואומר את זה הרייבד, הרמב״ם בפרק ה' בלכות תשובה, מאוד מעריך בעניין של הבחירה החופשית, והרייבד שם אומר את זה בצורה כל כך בוטה, אנחנו לא היינו מעיזים לומר את זה ככה. אבל תראו איך הוא אומר. רייבד בלכות תשובה, סוף פרק ה', אם יאמר הבורא לזונים, למה זנית? אם הבורא יסתכל לפרעה בעיניים ויגיד לו, למה עשית את זה? יאמרו לו הזונים, ועל מי חל הגזרתך? ועבדום ועינו אותם. יאמר לו פרעה, סליחה, אתה אמרת ועבדום ועינו אותם. על אותן שלא זנו? על מי אתה מתכוון ועבדום ועינו אותם? על אלה שלא עשו את זה? הרי לא תתקיים גזרתך. יגיד פרעה לקדוש ברוך הוא, ריבונו שלום, נגיד שהייתי רוצה להיות נחמד. אני לא מעניש את עם ישראל. אז מה היה יוצא? שמה שאתה אמרת ועבדום ועינו אותם לא התקיים? אז אני, בשביל לקיים את דבריך, הייתי צריך לעשות את זה. אז מה אתה רוצה? אם הקדוש ברוך הוא קובע לנו את הידיים ומכניס אותנו לפינות חשוכות בחיים, אז איך הוא יכול לבוא אלינו בטענות? זו שאלה מאוד מאוד קשה, שכמו ש... איך הרמב"ן אמר? השאלה אשר ישאלו הכל. כשהרמב"ן אומר הכל, הוא לא מתכוון אלינו. הכל זה הגדולים. הרמב"ם והרמב"ן והרייבד, ועוד במדרש נראה ששואלים את זה לפני 2000 שנה. כולם שואלים, אם אתה לוקח לנו את הבחירה, אז על מה, מה אתה רוצה מאיתנו? והאמת היא שהשאלה הזאת היא לא רק על פרעה. וזה באמת הנקודה של השיעור. היא גם עלינו. גם אותנו, הקדוש ברוך הוא מכניס לכל מיני פינות, שאין לנו בחירה. שאנחנו חייבים לעשות דברים, נכון? זה לא יפה וזה לא הגון. אבל גם אותנו, הקדוש ברוך הוא מכניס לכל מיני פינות, שאנחנו חייבים לעשות דברים לא טובים. אז איפה הבחירה שלנו? למשל, נניח שאדם הוא חלק ממשפחה שהיא פחות דתית ממנו. נגיד האישה היא פחות דתית ממנו, הילדים פחות דתיים ממנו. עכשיו האישה רוצה לצאת איתו במוצאי שבת לסרט. נגיד, להצגה. זה לא מספיק צנוע, הוא לא היה הולך לשם מעצמו. אבל האישה רוצה, הוא חייב ללכת. מה הוא יגיד לה? אני לא רוצה ללכת, זה יפרק את השלום בית. יש לנו הרבה הזדמנויות כאלה בחיים שאין לנו בחירה באמת. אתה אומר, אדם הוא בחירה חופשית. זה לא בחירה חופשית, בחיים יש המון מצבים. רק שנייה, אני רוצה להביא עוד דוגמה אחת. אדם עובד עם אנשים לא דתיים. אפילו עם גויים כל שכן, אתה בטח תבין אותי. אפילו עם גויים הוא עובד. בארץ, בחוץ לארץ, בכל מקום. כחלק מהשותפות, הוא צריך ללכת איתם לכל מיני מקומות שהם הולכים. צריך לשבת לדבר איתם בארוחת צהריים. הם מדברים דברים שלא מתאימים לאדם דתי. נו, מה הוא יעשה? הוא יכול להוציא תהילים ולקרוא? אני לא חלק מכם. יש מצבים, אנחנו חיים בעולם עם יצר הרע, בעולם עם כל מיני סוגים של אנשים, ואנחנו חלק מכל מיני מחויבויות. אז מה, לאדם יש באמת בכל מצב בחירה חופשית להיות צדיק גמור? אם אתה גר בבני ברק ולומד בכולל, ואתה בכלל לא יודע צורת מטבע, ולא רואה את העולם הזה, אז בסדר גמור. אבל אם אתה חלק מהעולם הזה ומתפרנס ונשוי, או יש לך ילדים פחות דתיים ממך, או הורים פחות דתיים ממך, אז לא בכל מצב יש לך בחירה חופשית להיות מושלם. אתה לא גר פה בין אנשים חרדים. אז מה הפירוש? אומרים, כל מצב יש ליהודי בחירה חופשית, הוא יכול להיות הרבי מלובביץ'. לכאורה לא. אז השאלה הגדולה שאנחנו שואלים, איפה היא הבחירה החופשית של החיים? איך אפשר להעניש אותנו אם הקדוש ברוך הוא כובל לנו את הידיים? אם הוא מכניס אותנו לפינות כאלה לכאורה, שאין לנו בהם בחירה להיות הכי טובים שיש ומושלמים. אז אנחנו רוצים לומר, עמית כבר אמר את זה בשתי מילים, אנחנו רוצים להרחיב בנקודה הזאת, שבכל מצב יש לנו בחירה. נכון, לא יש לנו בחירה. רק לא, נכון, לא בכל מצב אפשר לעשות את הכי טוב שיש, אבל יש פינה קטנה בכל מצב שעליה אנחנו נשפטים. בכל מקום שנהיה בחיים יש פינה קטנה שבה הקדוש ברוך הוא מצפה שנהיה בסדר. ועל הפינה הזאת אנחנו נשפטים. זה היה אצל פרעה וגם יהיה אצלנו ואצל כל אחד מאיתנו. וזאת נקודה מאוד מאוד מרכזית במחשבה היהודית. הפינה של הבחירה החופשית. איפה? בכל מצב, בכל רגע, בכל יום בחיים יש לנו באמת בחירה חופשית. אוקיי, רצית לומר משהו?
כן, העבירה זה לא... זה לא על העבירה עצמה, זה על התשובה.
ואין אתה
עושה תשובה. אם הוא עושה משהו,
ועשה תשובה... על החרטה. זה שהוא לא מתחרט, אתה אומר.
כן.
רעיון יפה, אבל פרעה לא יכול להתחרט, כי השם הקשיח את ליבו. השם הכביד את ליבו, הוא גם לא יכול להתחרט באמת. זה הבעיה. פרעה היה כבול.
למה אתה לא מתחרט?
להתחרט?
תצטער, כן. תצטער על מה שעשית.
אז אם ככה הוא יצטער, אחרי כל מכה הוא יצטער, הוא מיד שחרר אותם, אז הוא היה בסדר. רק אחרי זה הוא עוד פעם מתהפך. נכון, אז אם ככה פרעה בסדר. אז למה הוא קיבל עונש? למה התביעו אותו בים סוף? זה השאלה. אם סגרת לפרעה את הפינות, הכנסת אותו לפינה חשוכה בחיים, העמדת אותו עם אנשים לא טובים, אז מה אתה רוצה ממנו? אתה מתאמן ואומר בחירה חופשית. זה לא בחירה חופשית. מה? אבל הוא לא יכול לשחרר. כי הקדוש ברוך הוא הקשיח את ליבו. הוא לא היה יכול, הקדוש ברוך הוא קבע לו את הלב שלא יוכל להתחרט, הקדוש ברוך הוא נתן לו כזה יצר הרע שהוא לא יכול להתמודד איתו. זה השאלה הגדולה, איך אתה בא בטענות, אתה נותן לבן אדם יצר הרע בגודל של ארצות הברית ואתה רוצה שהוא יהיה צדיק? זה בעיה, שאלה גדולה מאוד. אז איפה הבחירה החופשית של החיים? אוקיי, פרשה שלנו מתחילה אחרי 86 שנים של שואה. 86 שנים נוראות, 86 כמניין שנותיה של מרים הנביאה, היא הייתה בת 86 ביציאת מצרים, אז זה שנה קודם. אחרי 86 שנים, לא סליחה, הייתה בת 86 כשהתחילה, כשמשה הגיע. אז אחרי 86 שנים נוראות של סבל, הגברים עבדו עבודת פרך, הגב שלהם היה שבור. הילדים הטביעו אותם ביאור, שחטו את התינוקות, פרעה לקח את התינוקות ורחץ בדמם, פתאום הגיע המשיח. בלי הודעה מוקדמת, הקדוש ברוך הוא קורא למשה רבינו, משה בכלל לא היה פה, היה במדיין. הקדוש ברוך הוא קורא לו, אומר לו, לך למצרים, תוציא את עם ישראל ממצרים. נו, משה הולך למצרים, הולך לפרעה, אומר לו, שלח את עמי, תוציא את עם ישראל ממצרים. פרעה צוחק ממנו, אומר לו, תגיד לי, אני נראה לך משועמם? מה אתה רוצה מהחיים שלי? למה תפריעו את העם ממעשיו? לכו לסבלותיכם. אתם מפריעים לאנשים לעבוד, אתם נותנים לאנשים תקוות שהם עוד מעט יצאו ממצרים, ואתם מפריעים להם לעבוד. לכו הביתה, רש"י אומר, לכו לסבלותיכם, לכו, בטח יש לכם איזה עבודה בבית, לכו תעשו אותה, מה אתם רוצים ממני? פרעה מגרש אותם בבושת פנים, לועג להם. פעם ראיתי וורד של הרבי שאומר, טוב, הם היו בני לוי, הוא פחד להתחיל איתם, אבל ראיתי פעם וורד של הרבי שאומר, רש"י אומר, שאומר, לכו לסבלותיכם, לכו תעשו עבודה שיש לכם בבית. למה הוא החליט לשלוח אותם הביתה? שילכו לטייל, מה אכפת לאן שילכו, שילכו חזרה למדיין. אז הרבי אומר, רעיון מאוד, מאוד מעניין. הוא אומר שפרעה לא הבין מה הם רוצים ממנו הזוג הזה. מופיעים אצלו בארמון זוג זקנים, פרעה וסליחה, משה ואהרון, משה היה בן 80, אהרון היה בן 83, שלח את עמי. למה שאני אשלח אתכם? מה אתם רוצים? אתה חושב שהיית בית אל סטלין אומר, תשלח מפה את בני ישראל. מה אתם רוצים? יש לי זמן פנוי, מה אתם רוצים מהחיים שלי? והוא גם הכיר את משה כאדם חכם, הרי משה גדל אצלו בבית. הוא לא הבין מה משה בגיל 80 התחיל להתעסק עם שטויות. להוציא את עם ישראל ממצרים, איך זה אפשרי? אומר הרבי, עלה לפרעה רעיון. הוא אמר, כנראה שלמשה ואהרון יש איזו עבודה לעשות בבית. האישה אמרה להם לנקות את הספרים, והם לא רוצים לעשות את העבודה. אז הם מצאו פתרון, הם אמרו לאישה, רגע, אנחנו עסוקים, אנחנו צריכים עכשיו ללכת להוציא את עם ישראל ממצרים. אנחנו יש לנו עכשיו שליחות גדולה, כשנחזור, נעזור לך. אומר פרעה, כנראה שזאת הסיבה, שהם פשוט הם לא רוצים להיות בבית, הם פשוט לבוא לשגע אותי. אז הוא אומר להם, למה תפלו אותם ממעשיו? לכו לסבלותיכם, תחזרו הביתה, תפסיקו לבלבל לי במוח. אז הוא לועג להם, זורק אותם מהארמון. ואז משה חוזר לקדוש ברוך הוא ואומר, פרעה לא משתף פעולה, אומר הקדוש ברוך הוא יתחילו מכות. תתחיל עכשיו תקופה נוראה שהמצרים יצעקו שעם ישראל יצא מכאן. והחיים הופכים לגיהנום, החיים במצרים. בברזים אין מים, יש דם, אי אפשר לשתות. כל החצר, כל הבית מתמלא בצפרדעים, בכל מקום, בתנורים, במיקרוגל, בקיור, הכל מלא צפרדעים, אי אפשר לחיות. הגוף מגרד, קינים, קביעות בוערות, בא ברד ומחסל את כל היבול, בא הרבה ואוכל את העצים שנשארו. חושך שלושה ימים, אי אפשר לחיות, גיהנום ממש, ככה זה נמשך תקופה, ועד שזה מגיע לשיא בליל פסח, הבחורות של מצרים מתים. הבנים, הבחורות בכל, הבנים והבנות, הבחורות בכל מצרים מתים, ואז המצרים נשברים ופרעה נשבר, והוא אומר לכו מפה כמה שיותר מהר, כללה אתם עושים לי פה במדינה, רק דיבו כיוויתם, לכו מפה וגמרנו. והוא משחרר את עם ישראל למצרים. כמה זמן, השאלה הראשונה שאני רוצה לעסוק בה, כמה זמן נמשכו המכות? התקופה הנוראה הזאת שמצרים סבלו, כמה זמן זה נמשך? שנה, 10 חודשים, יפה מאוד. אני מביא את זה כדוגמה להראות את החוכמה של חז"ל. איך חז"ל פענחו כל אות בתורה? התורה לא אומרת כמה זמן נמשכו המכות. נו, לך תדע מה היה לפני 3,300 שנה. אף אחד לא היה שם. גם חז"ל לא היו שם. אז איך הם ידעו, איך הם חוזרים אחורה בזמן ומפענחים מאות אחת בתורה, ממילה אחת בתורה, כמה זמן נמשכו המכות, כמה זמן התקופה, מרמזים קצרים. אז חז"ל עושים חשבון מאוד מאוד יפה. אנחנו בסוף הפרשה הקודמת קראנו שמשה הגיע לפרעה, אמר לו תשחרר את עמי, פרעה מאוד התרגז, ואמר לו לא רק שאני לא אשחרר אותם, אני עוד יקשה עליהם את החיים. הם עוד יקבלו עונש על הפנטזיות האלה שהם הולכים לצאת ממצרים. מה היה העונש? שהם יצטרכו לקושש בעצמם את התבן. עד עכשיו הסדר היה שהם קיבלו תית מוכן, והם היו צריכים רק לבנות את הלבנים. עכשיו הוא אומר באותו זמן, אותה מכסה יצטרכו גם ללכת לשדות, ללקט את התבן, להכין את החומרים של התית, ולבנות את המכסה שהם בנו אתמול באותו זמן, ואם לא הם יחטפו מכות על הראש. אומר המדרש, מתי יוצאים לקושש תבן? באייר, זו תחילת תקופת הקיץ, תחילת תקופת הקציר. אם זה היה בחורף, פרעה לא היה אומר תאספו תבן, כי כבר אספו תבן לכל השנה, מוכן באסמים. אם הוא שולח אותם לאסוף תבן, כנראה שזה היה באייר. מתי יצאו ממצרים? בניסן. זאת אומרת, שמאז שהתחילה האיומים, התחילה לחץ על פרעה, חלפה בדיוק שנה. בואו נקרא את זה, משנה בעדויות, אני קורא מובא מספר 2, משנה בעדויות פרק ב', משפט דור המבול, כשהקדוש ברוך הוא עושה דין עם הרשעים, זה תמיד 12 חודש. לכן זה העניין של השנה, נכון? השנה של אחרי הנפטר, אם הנפטר הוא רשע, אז הוא 12 חודש בגיהנום. אם הוא צדיק, אז זה י"א חודש, אבל אם הוא רשע, אז זה 12 חודש בגיהנום. וכך היה משפט דור המבול 12 חודש. משפט המצרים, ואומרת המשנה, משפט המצרים גם היה 12 חודש. תמיד שקדוש ברוך הוא עושה דין עם הרשעים, זה 12 חודש. משפט רשעים בגיהנום, 12 חודש. אומר הסדר עולם, הזכרנו אותו אתמול בנסיעה לטבריה, של רבי יוסף בן חלפתא, הוא אומר, מאיפה המדרש לקח דבר כזה? המשנה לקחה דבר כזה, שזה לקח שנה המכות. כמו שאמרנו, התנא לא היה שם, וזה לא כתוב בתורה. אז הוא אומר, פשוט הם עשו חשבון, שנאמר, ויפץ העם בכל ארץ מצרים, לקושש קש לתבן. כשהתחיל הסיפור עם משה, הוא שלח אותם לקושש תבן. מתי הקש מצוי שם? באייר. ובאותו יום אמר השם למשה, אתה תראה אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה היא שלכם. והם יצאו בניסן, מכאן שלקו המצרים 10 מכות, כל 12 חודש, מאייר עד ניסן. אבל אתה אומר בצדק 10 חודשים, למה? תבואו ותשאלו, היה 10 מכות, 12 חודש. איך 10 מכות נכנסים ב-12 חודש? חודש כן, חודש לא. איך 10 מכות נכנסים ב-12 חודש? לכן יש תוספת יפה במדרש. המדרש אומר שכשפרעה צעק על משה, אני עכשיו יקשה עליהם את התנאים, ומשה מאוד נשבר, כמו שקראנו שבוע שעבר, הוא צעק על הקדוש ברוך הוא, למה הראות על העם הזה, למה זה שלחתני? משה ברח. משה עזב את מצרים לחודשיים. הוא כל כך נשבר שבגללו נהיה רע. בגללו לא רק שפרעה לא שחרר את עם ישראל, עוד עשה להם יותר רע. משה שונא את עצמו. בשביל משה אוהב ישראל כמוהו, לחשוב שבגללו יהיה ליהודים יותר קשה, משה נשבר ברח במצרים לחודשיים. אחרי חודשיים בחודש תמוז הוא חזר, אולי הקדוש ברוך הוא ראה לו והוא חזר, ואז התחילו המכות. אז המכות התחילו בפועל בחודש תמוז, שזה 10 חודשים לפני חודש ניסן, והיו מכה כל חודש, חודש, כל מכה חודש אחד. אז לכן, כמו שאתה אמרת בדיוק, שנה ו10 חודשים, שתי התשובות נכונות. שנה מהאיום הראשון של הקדוש ברוך הוא, ו10 חודשים בפועל מתמוז עד ניסן, 10 חודשים שהחיים שלהם היו גיהנום. כל חודש מכה אחרת. פעם אין מים בברזים, פעם הצפרדעים מקרקרים בכל פינה, פעם הגוף מגרד, פעם בעלי חיים מסתובבים ברחובות. 10 חודשים של מוות, של סבל היום ונורא. ופה אנחנו באים ושואלים, איפה הצדק? הקדוש ברוך הוא אמר ועבדום ועינו אותם. אז עשינו מה שביקשת, מה אתה רוצה מאיתנו? וגם אם המצרים לא היו חייבים לעשות את זה, אבל פרעה היה חייב לעשות את זה. מישהו היה צריך לעשות את העבודה השחורה, לקיים את הוו אדום ועינו אותם. אז מה אתה מעניש אותם 10 חודשים של סבל היום ונורא? יותר מזה שאלנו, אפילו אם פרעה רוצה להתחרט, אתה לא נותן לו להתחרט, אתה קובע לו את הלב. אז מה זה, הקדוש ברוך הוא נותן עונש למי שלא מגיע לו עונש? אתה לוקח את הבובה בתיאטרון בובות ואתה מרביץ לה? למה הדבר דומה? הזכרנו את אייכמן. היה את התליה, נדמה לי שהוא היה תימני, שתלה את אייכמן. כן, שקיים את הזכורת אשר עשה לך עמלה, כפשוטו. שקיים את המצווה לעשות את הנקם ברשעים. נתאר לעצמנו שאחרי זה המדינה הייתה באה לאותו תליין, ואומרת לו, הרגת בן אדם, אנחנו הורגים אותך עכשיו. עשית, הוא עשה את העבודה שביקשנו ממנו. פרעה עשה ועב אדום ועינו אותם, כמו שהקדוש ברוך הוא ביקש. אז מה אתה בא ומעניש אותו? ויותר מזה, גם כשהוא רוצה לשחרר אותם, אתה קובל לו את הלב ולא נותן לו, אז על מה אתה מעניש אותו? האם אפשר להעניש אדם שאין לו בחירה חופשית? זאת שאלה עצומה. כמה מילים על בחירה חופשית. הגמרא מספרת במסכת נידה, דבר מאוד יפה, מאוד מדהים. היא אומרת שעוד לפני שנולדנו, הכל כבר נקבע. עוד לפני שבאנו לעולם, הקדוש ברוך הוא כבר סידר אותנו מהתחלה עד הסוף, מה נהיה, מי נהיה. הגמרא אומרת שברגע שרק נוצרת ההפריה הראשונה, הטיפה הראשונה, בא המלאך הממונה על ההיריון עם הטיפה הזאת, והוא אומר לקדוש ברוך הוא, טיפה זו, מה תהיה עליה? לאן הולך הבן אדם הזה שאני מחזיק עכשיו ביד? והוא שואל 3 שאלות, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תפרט, מה אתה מתכוון? הוא שואל 3 שאלות והקדוש ברוך הוא עונה תשובות. השלוש השאלות הן ראשי תיבות של המילה גבר. גבורה, בינה, רש. שאלה ראשונה הוא שואל, הבן אדם הזה יהיה גיבור או חלש? איך ייראה? מה הגובה? מה המשקל? איזה עיניים? גיבור או חלש? איך הוא ייראה? דבר שני, חכם או טיפש? כמה שכל יהיה לו? דבר שלישי, כסף. כמה כסף יהיה לו? הקדוש ברוך הוא קובע לנו הכל עוד לפני שנולדנו, בעצם את כל הגורל שלנו. איך נראה? כמה שכל יהיה לנו וכמה כסף יהיה לנו? זה דברים שלא תלויים בנו, עוד לפני שנולדנו, כבר אנחנו רואים שנולדנו לתוך המזל שלנו. זה 3 שאלות שהמלאך שואל, הקדוש ברוך הוא עונה לו, עיניים כאלו, חשבון בנק כזה, חוכמה כזאת, וזהו, ונסגר העניין. שואלת הגמרא, הופה, זה יהודים? מדברים על כסף, על חוכמה? הדבר הכי גדול חסר. למה הוא לא שואל אם הבן אדם יהיה צדיק או רשע? מה אכפת לי כמה כסף יהיה לו? על זה יהודים מסתכלים, כמה כסף יהיה לו? זה מה שקובע מי האדם? קובע מי האדם אם הוא יהיה צדיק או רשע? זה העיקר. אם הוא ייקח את הכסף ויעזור איתו לעניים, או ייקח את הכסף כדי להרע לאנשים, זה מה שקובע. איך המלאך לא שואל את זה? מה הגמרא עונה? הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. דבר אחד הקדוש ברוך הוא מוותר עליו. לא מתערב בו כי הוא זה. איזה אנשים נהיה? הוא נותן לנו את העוצמה, הוא נותן לנו את הכוחות. ודבר אחד הוא הולך הצידה. מה נעשה עם העוצמה הזאת? הקדוש ברוך הוא נותן לנו עצמאות מוחלטת, ובשתי מילים כמו שאמרת, בחירה חופשית. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את כל התנאים, את כל היכולות, את כל המידע. מה נעשה עם המידע הזה? הוא לא מתערב, הוא הולך הצידה, וזה דבר מדהים. היהדות שאומרת שהקדוש ברוך הוא קובע הכל, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה עד שיכריזו עליו מלמעלה, אומרת הגמרא, זה לא בענייני שמיים. בענייני שמיים, זאת אומרת בענייני יושר, בענייני מידות, בענייני צדק, הקדוש ברוך הוא הולך הצידה ונותן לנו לנהל את החיים לבד. תעשו מה שאתם רוצים, אני עומד מהצד ומסתכל. אני אתן שכר ועונש, אבל אני לא מתערב, וזאת גמרא מדהימה, כי מבחינה יהודית להגיד שהקדוש ברוך הוא הולך הצידה בדבר הכי מרכזי בחיים. אומרת הגמרא, כן, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. נקרא את זה במובן מספר 3, נידה דף ט"ז, דריש רבי חנינא בר פפא, אותו מלאך הממונה על ההיריון, נוטל טיפה ומעמידה לפני הקדוש ברוך הוא, ואומר לפניו, ריבונו של עולם, טיפה זו מה תהיה עליה? מה הגורל של הצוציק הזה שאני מחזיק ביד? לאן הוא הולך? גיבור או חלש, חכם או טיפש, עשיר או אני? והקדוש ברוך הוא נותן לו את כל המידע, את כל ה-DNA שלנו. ואילו רשע או צדיק לא כאמר. דאמר רבי חנינא, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. הקדוש ברוך הוא הולך הצידה ולא מתערב בעניין הכי מרכזי בחיים איזה אנשים נהיה. למה? כי לאדם יש בחירה חופשית. יותר מזה אומר רשי. ברצח הראשון בהיסטוריה, קין רוצח את אח שלו. ואחרי זה הוא נשבר מזה, הוא חושב מה הוא עשה פה. והקדוש ברוך הוא בא ועושה איתו צדק. אז קין נשבר. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תישבר. אל תיקח ללב למרות שעשית מעשה כל כך נורא. למה? נכון שלפתח אתה תרובץ, אבל אתה תמשול בו. הקדוש ברוך הוא אומר, בכל מצב אפשר לנצח. אני דואג, אומר הקדוש ברוך הוא, שכל החיים זה יהיה מאוזן. המלחמה בין הטוב לרע תהיה מאוזנת, אין מצב בחיים שאדם לא יכול לנצח בו. אין דבר כזה ניסיון שאדם לא יכול לעמוד בו. גם אם אני בורא את האדם הכי מושחת, עם המידות הכי רעות במשפחה הכי בעייתית, אני תמיד נותן לו גם את הכוחות להתגבר, להתעלות ולנצח את עצמו. זה הבחירה החופשית שעליה מבוססת היהדות, שכל הזמן הקדוש ברוך הוא דואג שהניסיונות יהיו מאוזנים. ניסיונות שאנחנו יכולים לעמוד בהם. יש בזה בגמרא סיפור מפורסם, הזכרנו אותו הרבה פעמים, אבל אין סיפור יפה ממנו. כמה שחיפשתי, לא מצאתי, כי זה באמת סיפור מושלם. הגמרא מספרת במסכת בבא מציע פ"ד את הסיפור על ריש לקיש. בארץ ישראל הייתה חבורת שודדים. כולם פחדו מהשודדים האלה. אנשים בלילות לא היו יוצאים מירושלים. כי ידעו שיש פה חבורת יהודים אכזרית, שודדים אכזרים, מאפיה, ששוחטים את האנשים בלי חוכמות. ראש החבורה, שהיה האדם הכי מפחיד, קראו לו שמעון בן לקיש. וכולם פחדו ממנו. יום אחד רבי יוחנן גם נסע לסיבוב קברים בצפון, ואחר כך החליט לרדת לנהר הירדן לשחות. אנחנו אתמול ויתרנו על השייט, הוא לא ויתר. הוא החליט שהוא יורד לנהר הירדן לשחות. מה? כן, החליט, ורבי יוחנן יורד, מתפשט, מוריד את הבגדים, והוא יורד לשחות. ורבי יוחנן זה הרב הראשי לארץ ישראל, התלמוד הירושלמי, האיש הגדול שעליו עמדה כל התורה פה. מי עומד שם במים? בן לקיש, אותו שודד, ראש חבורת הגזלנים, ראש המאפיה. הוא מסתכל על רבי יוחנן, ורבי יוחנן עומד במים, אז אפשר לראות. הוא אומר, יופייך לנשים. רבי יוחנן היה איש מאוד מאוד יפה, איש מאוד מרשים, יש כמה סיפורים בגמרא על היופי של רבי יוחנן. הוא אומר, יופייך לנשים, כאילו אדם כמוך, מה עושה בישיבה? יש לך מה לעשות בעולם הזה? רבי יוחנן מסתכל עליו חזרה ועונה לו, חילך לאורייתא. אני רואה את העוצמה שלך, את הנחישות שלך, את השרירים המחודדים, את הרצינות בפנים, את הדבקות במשימה. אני אומר, אתה היית צריך להיות בישיבה. אתה היית מצליח להגיע להישגים גדולים. ורבי יוחנן מוסיף ואומר לו, אם אתה בא לישיבה, אני מסדר לך את אחותי. היא יפה ממני. אתה מתפעל ממני, אחותי עוד יותר יפה. ותדע שאם אתה בא לישיבה ומתקדם, אני מאמין בך, אני עושה את השידוך הזה. ושמעון בן לקיש נכנס לישיבה והופך להיות ריש לקיש. כל הש"ס מלא מלחמות, מלא ויכוחים, חילוקי דעות, רבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן אמר שכשריש לקיש לא מגיע לישיבה, חסרה לו היד הימנית שלו. הוא לא יכול לחשוב לבד כבר. כי בן לקיש היה מפריע אותו עם 24 קושיות ו24 תירוצים, ובונה את החשיבה שלו. זה בחירה חופשית. נכון, נכון, לא מספרים את הסוף הרבה. שם היה באמת כישלון. אבל, על כל פנים, זה הסיפור הכי יהודי שיש. ביהדות אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא נותן ניסיונות מאוזנים. כמה שהוא יעשה את הבן אדם עם משפחה בעייתית, עם רקע בעייתי, הוא גם נותן לו את המרץ, את הנחישות, את העוצמה לקבל החלטה וללכת לצד השני לגמרי. על זה עומדת כל היהדות, הבחירה החופשית. וראיתי, בזה אני אסיים, ראיתי וורד באברבנל שאומר, למה הבחירה החופשית היא כל כך מרכזית? הוא אומר, כי בשביל זה אלוקים ברא את העולם. זה לא שהוא גם עשה אותנו חופשיים. אלוקים ברא את העולם בשביל שיהיה לנו חופש לבחור בטוב. זה החוויה שלו, זה התענוג האלוקי. בשביל מה הוא ברא את כל העולם הזה? בשביל שאדם תהיה לו התלבטות. רע או טוב, אף אחד לא רואה אותי. אני יכול לאכול, אני יכול לא לאכול. ואדם יתגבר ויבחר בטוב. הרגע הזה, זה הרגע שבשבילו הוא ברא את העולם. אז הבחירה החופשית זה לא עניין צדדי, עניין נוסף. זה הסיבה שאנחנו כאן. זה הסיבה שאלוקים מתחזק את המערכת 5,000 שנה, בשביל הרגעים הקטנים של הבחירה בטוב. הרגעים הקטנים שאנחנו מתעלים, זה ההנאה שלו, זה התענוג שלו. אז אנחנו באים ושואלים אחרי כל ההקדמה הזאת, איפה זה היה אצל פרעה? אם הבחירה החופשית זה התכלית של החיים, בלי בחירה חופשית אי אפשר להעניש, כי אין על מה להעניש. אז מה, אלוקים לקח לפרעה את הבחירה החופשית? אז בשביל מה פרעה חי? בשביל מה אלוקים החזיק אותו? אם הוא היה סתם מריונטה, סתם התעלל בו, אלוקים מתעלל באנשים, משתמש בהם כדי לעשות בית ספר לאנשים אחרים? איך זה ייתכן בכלל כל הסיפור הזה? סיפור מאוד מוזר. אז איפה היא הבחירה החופשית של פרעה, שכמו שאמרנו היא כל כך מרכזית ביהדות? רק נקרא את הציטוט השני בראשית ד', העידוד שהקדוש ברוך הוא נותן לקין. ויאמר השם אל קין, למה חרה לך ולמה נפלו פניך? קין נופל בחטא הכי גדול שיש בתנ״ך. לרצוח את אח שלו, את האח היחיד שיש לו בעולם. מה יכול להיות יותר גרוע מזה? לא יכול להיות יותר גרוע מזה. אז קין נשבר, איך אפשר לקום בכלל מדבר כזה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תישבר. נכון שלפתח חטאת רובץ, אבל אתה תמשול בו. בראתי את העולם בצורה כזאת, אומר שם רשי, אם תרצה, תתגבר עליו. בראתי את העולם בצורה כזאת שתמיד אפשר להתגבר. אין ניסיון שאתה לא יכול לעמוד בו. למה? כמו שאמרנו, כי זה ההנאה האלוקית. החוויה האלוקית היא של אדם יש התלבטות, והוא בוחר בטוב. בלי זה אין חיים, אין עולם, אין בשביל מה לחיות, בלי בחירה בטוב. אז אנחנו שואלים, איפה כל זה היה אצל פרעה? מה הולך אצל פרעה? איך הקדוש ברוך הוא מעניש אותו בלי שיש לו בחירה חופשית? אני רוצה להגיד תירוץ פשוט, שהיופי שלו שהוא ממש כתוב בתורה. פשוט שאנחנו נשמע את הקריאה השבוע, אנחנו פשוט נראה את זה בתורה. ואחרי זה לומר לנו חסידים, מאוד מאוד גבוה, מאוד מרומם, על כל אחד מאיתנו, על הבחירה שיש לכל אחד מאיתנו. התירוץ הפשוט שכתוב במדרש, התירוץ הראשון שנאמר על השאלה הזאת, תירוץ בין 2,000 שנה, המדרש אומר, לא ייתכן שאין לפרעה בחירה. לא ייתכן. אתה לא מעניש אדם שאין לו בחירה. הקדוש ברוך הוא איש צדק. הוא לא מתעלל באנשים. אין דבר כזה. אלא מה המדרש אומר? 5 מכות ראשונות הייתה לו בחירה, אחרי 5 מכות ראשונות, הקדוש ברוך הוא לקח לו את הבחירה. יש דבר כזה, אומר המדרש, ונביא לזה דוגמה מהגמרא, מסיפור מאוד מפורסם, שהאדם כל כך חוטא, שהקדוש ברוך הוא לוקח לו את הבחירה. הוא אומר, אני לא, מה? מרחיק אותו, אומר, טוב שאתה מתקן, הוא אומר, אני לא רוצה שתחזור בתשובה. זאת אומרת, בהתחלה לכל אדם יש בחירה חופשית. 5 מכות ראשונות לפרעה הייתה בחירה חופשית. הקדוש ברוך הוא לא התערב. אחרי 5 מכות, הקדוש ברוך הוא אמר, אתה רשע מרושע, אני ארחיק אותך מאוד מהבחירה, כי אני לא רוצה שתחזור בתשובה. נוח לי לעשות עליך בית ספר. נוח לי לעשות עליך סרט, שכולם יראו את היכולות שלי, שאני ארבה את אותותיי ומופיע בארץ מצרים. ויש איזו דוגמה מאוד מפורסמת, מסכת חגיגה. היה בחז"ל, היה משבר. האדם היחיד בתולדות חז"ל שעזב, שהתפקר, אלישע בן אבויה. יום אחד היה תנא אחד שהיה כל כך מפורסם וגדול, והיה לו משבר אמונה ועזב לגמרי. זה היה כזה משבר בחז"ל שלא אמרו את השם שלו. אחר, האחר, האיש ההוא מאחורי המחיצה שלא מדברים עליו. אבל רבי מאיר המשיך להיות מיודד איתו. רבי מאיר היה תלמיד שלו, תלמיד הנאמן שלו. רבי מאיר המשיך ללכת ללמוד ממנו תורה. פעם בשבת הם צועדים יחד. שבת בצהריים רבי מאיר רוצה להתוועד עם מישהו. אם אי אפשר להתוועד, האדם הכי גדול בדור היה אלישע בן אבויה. כתוב שכשהוא היה מדבר, הכהן הגדול בבית המקדש היה שותק. מהדברי חוכמה שהוא היה מוציא מהפה. השבת בצהריים הוא הולך לאחר לדבר איתו, להתוועד איתו בשבת. אחר הולך על הסוס, רוכב על הסוס, ורבי מאיר צועד לידו. אחר הוא פורק עול, אז בשבת בצהריים הוא רוכב על הסוס, ורבי מאיר הולך לידו ושומע ממנו התוועדות בשבת בצהריים, דברי תורה. אחרי 2,000 ממש שהם הולכים, אחר אומר לרבי מאיר, חזור בך. הגענו לתחום שבת, אתה דתי, אסור לך. תחזור אחורה. נו, בכל צחוק, יש קצת צחוק, נכון? אז רבי מאיר שמע את זה, הוא חשב שזה הזדמנות. אז הוא אמר, רבי, אף אתה חזור בך. יאללה, די, גמרנו. עשית כבר את הסטלבט שלך, ראו שאתה חוטא וחכם, גמרנו, תחזור בך, מספיק, אתה כבר עוד מעט מת. בשביל מה הדברים האלה? תחזור בתשובה, תרד מהסוס, תחזור איתי לישיבה. אומר לו אחר, אני לא יכול לחזור בי. כי שמעתי בת קול יוצאת ואומרת, שובו בנים שובבים, חוץ מאחר. הוא היה אדם גדול ששומע בת קול. הוא אומר, שמעתי בת קול אומרת, אחר לא יחזור. לא רוצה שאחר יחזור. כי הקדוש ברוך הוא היה צריך אותו בשביל להראות את העונש של החוטאים. זאת אומרת, טוב אבל שאמרת מה שאמרת, כי אדמור הזקן אומר באיגרת התשובה שאין דבר כזה שאדם לא יכול לחזור, דחק ונכנס יכול לחזור. אבל רק הדוגמה הזאת, בפשטות מדברי הגמרא במסכת חגיגה, שלפעמים אדם כל כך חוטא, שהקדוש ברוך הוא לוקח לו את הבחירה. כדי להשתמש בו, כדוגמה, מה קורה לאדם שכל כך חוטא? למען הרבות אותותיי, אני אעשה עונשים וכל העניינים האלה והמכות וכל הנפלאות והניסים. אז בהתחלה הייתה לפרעה בחירה חופשית ועליה הוא נענש. אחרי 5 מכות שהוא פספס, הקדוש ברוך הוא אמר, אני אקח לך את הבחירה. ולמה זה תירוץ יפה ומדהים? כי יש הרבה תשובות על זה. למה זה התירוץ הכי יפה מכולם? כי הוא ממש כתוב בתורה. אם אנחנו עכשיו נקרא את המכות בתורה, אנחנו נראה 5 מכות ראשונות התורה אומרת שפרעה הקשה את ליבו. 5 מכות שניות ויחזק השם את לב פרעה. זה ממש מדויק בתורה. בואו נקרא מובא מספר 4. זה מתחיל שמשה רבינו פרק ז', משה מגיע בפעם הראשונה בתחילת הפרשה אצלנו, ויאמר השם אל משה, ראה נתתיך אלוקים לפרעה ואני אקשה את לב פרעה ולא ישמע עליכם פרעה. אומר המדרש בשמות רבה, אמר רבי יוחנן, הפסוק הזה ואני אקשה את לב פרעה, מכאן פתחון פה למינים לומר, לא הייתה ממנו שישוב בתשובה. שואל רבי יוחנן את הקושייה שהקשינו. יבואו המינים ויאמרו, הקדוש ברוך הוא התעלל בפרעה, לקח לו את הבחירה ומתעלל בו ומכה אותו. איפה הצדק? אומר רבי יוחנן, ניקן פתחון פה למינים, זה חתיכת טענה על תורת היהודים. אומר לו ריש לקיש, שהזכרנו, הוא מחכים את רבי יוחנן, הוא השודד הזה מחכים את רבי יוחנן. אומר לו, יסתם פיהם של מינים, שלא יבלבלו במוח. למה? הייתה לפרעה בחירה. אם לליצים הוא יליץ, הקדוש ברוך הוא הלך איתו. אתה לא רוצה לשחרר אותה? בבקשה, ניקח את הבחירה. אבל בהתחלה הייתה לו בחירה. הקדוש ברוך הוא מטרה באדם פעם ראשונה, שנייה, שלישית, ואם אינו חוזר, נועל ליבו ממין התשובה, כדי לפרוע ממנו מה שחטא. לפעמים אדם חוטא כל כך, הרמב"ם מאוד מעריך בזה בהלכות תשובה, שלפעמים אדם חוטא כל כך שקדוש ברוך הוא לוקח ממנו את הבחירה. הוא אומר, אני רוצה שאתה תיענש, אני רוצה שתגיע לגיהנום. כך פרעה הרשע, שיגר הקדוש ברוך הוא אליו פעמים ולא ישגיח, אמר לו הקדוש ברוך הוא, הרי אני מוסיף טומאה על טומאתך, וסגר לו את הלב. ובואו נקרא כמה פסוקים מהתורה, וזה רק דוגמאות. אחרי מכה דם כתוב, ויחזק לב פרעה ולא שמע עליהם כאשר דיבר השם. אחרי מכת צפרדע כתוב, וירא פרעה ואכבד את ליבו ולא שמע עליהם כאשר דיבר השם. אחרי קינים כתוב, ויחזק לב פרעה ולא שמע עליהם, וכך אחרי גם ערוב דבר, גם אחרי ערוב ודבר. אבל אחרי מכת שכין, מהמכה השישית, התורה משנה את הנוסח. ויחזק השם את לב פרעה ולא שמע עליהם. אחרי מכת הרבה, ויחזק השם את לב פרעה. לפני מכת בכורות, ויחזק השם את לב פרעה. לומר לך, הייתה לפרעה בחירה. חמש מכות, הקדוש ברוך הוא נתן לו צ'אנס. כזה רשע מרושע, אחרי חמש מכות, הקדוש ברוך הוא אמר, לא רוצה שתחזור בתשובה.
מה עם המצרים?
המצרים, טוב שאתה שואל, אז נדמה לי שהרעבד אומר את זה, שהקדוש ברוך הוא אמר שהעם המצרי יענה את בני ישראל, אבל הוא לא אמר מי. זה שכל אחד יתנדב, זה כבר הייתה בחירה שלהם. מה? הרמב״ם... המצרים זה הרמב״ם אומר, על פרעה זה הרעבד. הרמב״ם אומר, שם בהלכות תשובה, הקדוש ברוך הוא אמר, העם המצרי יכה אותם. הוא לא אמר מי. זה שאתה התנדבת והחלטת להיות האייכמן, לא אתה חס וחלילה. זה שאותו מצרי החליט להתנדב ולהיות האייכמן, על זה מגיע לעונש. זה ביחס לעם המצרי. אבל ביחס לפרעה הייתה לו בחירה חמש מכות, והקדוש ברוך הוא לקח לו את הבחירה. זה התירוץ הפשוט שכתוב במדרש ומובא בתורה עצמה. אבל אני רוצה לומר על חסידי מאוד מאוד מרומם, שמאוד מעשיר את החיים של כל אחד מאיתנו, ונגלה שלכל אחד יש בחירה, בכל פינה. סיפור חסידי מקסים, בן 200 שנה, שצריך לרשום אותו באייפון את הסיפור הזה. לפני 200 שנה עלה ברוסיה קיסר חדש שהיה חזק מאוד, ניקולאי הראשון, 30 שנה הוא החזיק בתקופה מאוד קשה, הוא היה איש אכזר וחזק שהחזיק את המלוכה שלו בכוח, והוא גם היה נוצרי אדוק, נוצרי מאוד מאוד חזק, והוא הצבן אותו התופעה הזאת של היהודים, הילדים הקטנים עם הפאות שהולכים לתלמוד תורה, הולכים ללמוד ישיבות, לא עושים בגרות כמו כולם, יש להם ודתיהם שונות מכל עם, והוא יצא עם גזרה נוראה ואכזרית, מהנוראיות ביותר שהיו בהיסטוריה. גזרת הקנטוניסטים. זאת אומרת, זה כבר היה לפניו על צוענים, והוא הנחיל את זה על יהודים. הגזרה אמרה שגייסו, הוציאו צו גיוס לכל הילדים היהודים מגיל 12. בגיל 12 היו מגייסים את כל הילדים היהודים, אוספים אותם מהבתים, היו מכסות לכל קהילה יהודית כמה ילדים היא צריכה להביא. לוקחים אותם לצבא ל-25 שנה. עכשיו, 25 שנה היו נספרות מגיל 18. זאת אומרת ש-30, יותר מ-30 שנה, לקחת ילד בן 12, ניתקת אותו מאבא, מאמא, מסבא, מסבתא, אתה לוקח אותו למכללות צבאיות, אולפנות צבאיות, ושם הוא יהיה 30 שנה. כחלק מהחינוך הצבאי, היו צריכים לעבור הטבלה לנצרות, בכוח, סיפורי גבורה על ילדים שהתאבדו במים. ככה במשך, זה היה גזרה שהייתה במשך הרבה זמן. עכשיו, החבר'ה האלה, הקנטוניסטים, היו מאוד קשורים עם הרבי הצמח צדק. הוא דאג להם, היה שולח שלוחים בסתר, לעזור להם, לעשות להם עניינים, בלי שאף אחד ידע. הנפגש בשבילם עם השלטון. פעם קבוצת קנטוניסטים כזאת נפגשה עם הרבי. ומספרים נערים צעירים, ילדים מסכנים, שנתקו אותם מהבית בגיל 12. הם אומרים לרבי, רבי תראה, הם נותנים לנו לאכול חזיר. זה מה שהם נותנים לנו, בארוחת ערב יש רק חזיר. מה נעשה, לא נאכל? חודש, אנחנו נמות. האם זה מה שאנחנו צריכים לעשות על פי התורה? להפסיק לאכול, לסגור את הפה ולמות? נו, לא צריכים למות, זה לא אחד משלוש עבירות. זה רב בעיני להם תשובה כזאת. הוא אמר להם, תאכלו. תאכלו, לא צריך למות. תאכלו. אבל אל תלקקו את האצבעות. אל תיהנו מהאוכל. תאכלו את החזיר הזה, כי זאת הגזרה. זה המקום שבו אתם נמצאים, שבו אלוקים דפק אתכם. אבל אל תלקקו את האצבעות. אל תיהנו מהחטא הזה. וזה הסיפור של פרעה, אומר הרבי. בוודאי שפרעה נתקע בפינה בעייתית בהיסטוריה שהוא צריך לענות את עם ישראל. זה היה הגורל שלו, ככה. אבל אולי צריך ליהנות מזה. אולי צריך להוסיף בגזרה. למה אתה נהנה להיות האיש הרע? זה הבחירה שלך. הבחירה שלך היא איך לעשות את החטא. כל אחד מאיתנו במרכאות לפעמים קורה מצב שהוא צריך לקבל החלטות לא טובות. הוא צריך לפטר עובד, הוא צריך להקות, לא להקות, הוא צריך להעניש תלמיד, הוא צריך לצעוק על ילד שלו. כל אחד מאיתנו נתקע בפינות בעייתיות. כל אחד מאיתנו נתקע בפינות שפים כמו שאמרנו. הוא צריך ללכת לתיאטרון כי זה מה שהמשפחה רוצה. הוא לא יכול להתנתק מכולם. אבל אומרים לך, אל תלקק את האצבעות. אל תוסיף, אל תהנה, זה הבחירה שלך. בכל מצב יש לנו את הבחירה איך לחטוא. גם אם חס וחלילה נגזר עלינו לעשות משהו לא טוב, יש לנו עדיין את הבחירה איך לעשות את זה. האם ליהנות מזה ולומר תודה שהגעתי עד הלום, או לומר ריבונו של עולם, בשביל מה אתה עושה לי את זה? למה אתה מביא אותי לפינה הזאת? אם ככה לא תקבל עונש. פרעה נהנה מכל רגע. הוא לא סבל להיות היטלר. הוא לא אמר, סליחה שנייה. אבל הוא, אוקיי, זה לא שמעתי אף פעם את הפרשנות הזאת. זה ההוספה שלך. אוקיי, אולי, אפשרות?
פרשן גדול.
זה יפה. ככה גמרא אומרת, דוד לא חטא. אבל על כל פנים, פרעה לא סבל. אם פרעה היה אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תשמע, אני מבין שאני צריך להעניש את עם ישראל, זה הגורל שלי. אבל למה אני? למה לא בדור הבא אחריי? אולי הוא מקבל שום עונש. אבל הוא נהנה להיות האיש הרע, לקק את האצבעות. איך אנחנו יודעים? לא היינו שם. כי הוא הוסיף, כמו שעמית אמר, הוא הוסיף עוד יותר ממה שאלוקים ציווה אותו. אלוקים אמר ועבדום ועינו אותם. מה הוא עשה? הוא לא רק עינה אותם בעבודת פרך. הוא הטביע את הילדים, הוא שחט אותם ורחץ בדמם. זה כתוב? אלוקים ציווה אותו? הוא נהנה להיות האיש הרע והוסיף על זה. אם אתה חוטא כי בא לך, אל תאשים את הקדוש ברוך הוא. אל תגיד יש לי אישה לא מספיק חרדית. תגיד אני אוהב את זה. אם אתה נהנה, אל תבלבל במוח. אם אתה לא נהנה, אז אתה לא נהנש, כי זה מה שהגורל שאלוקים נתן לך. והרבי מביא לזה דוגמה, בהערה בליקוטי שיחות, בסוף ההערה, הרבי מביא לזה דוגמה נפלאה מהגמרא. דוגמה ככה קרובה לחיים שלנו, לא עלינו. הגמרא אומרת וספרת על שמשון, שמשון הגיבור, שבסך הכל היה איש טוב וישר מהשופטים, בסוף ימיו הפלישתים תפסו אותו וניקרו לו את העיניים. עונש היום ונורא. שואלת הגמרא, למה הם ניקרו לו את העיניים? אז הגמרא אומרת, כי הוא לקח אישה פלישתית שישרה בעיניו, במקום לקחת איזה בחורה טובה מירושלים, הביא איזה אחת מעזה, כי היא ישרה בעיניו, אז הם, הוא הביא דלילה כי הוא אהב אותה, כי היא הייתה נראית לו טוב בעיניים, אז הם הלכו בגלל דלילה וניקרו לו את העיניים, מידה כנגד מידה. שואלת הגמרא בסוטה, אבל מה יש עליו בטענות? הרי מה הנביא אומר? שאבי ואמו לא ידעו, כי מהשם הוא. דלילה הייתה הזיווג שנועד לו מהשמיים. אז מה זה משנה אם הוא הלך אליה כי היא ישרה לו בעיניים? אבל זה היה הזיווג שלו. עונה הגמרא, אבל הוא לקח אותה לא כי זה היה הזיווג שלו, לא כי זה מה שהשם רוצה, אלא כי זה מה שבא לו בעיניים. אז הם נקראו לו את העיניים. זה הרעיון. הקדוש ברוך הוא דן אותנו על האיך, לא רק על המה. המה לפעמים קורה שאדם צריך לחטוא, כמו שאמרנו, צריך לעשות דברים לא טובים. לא לחטוא, קורה, יש כל מיני פינות בחיים. אבל יש לנו את הבחירה אם ללקק את האצבעות או לא. בואו נקרא את הקטע הזה משיחה של הרבי בחלק למדע, מובא מספר 5, חלק למדע לפעמוד 31. זה שפרעה מעין לשלח העם, לא היה רק מפני שהקדוש ברוך הוא חיזק את ליבו. היה פעם בחור שכתב לרבי בגיל 18, שהוא רוצה לעשות רישיון, באמצע הישיבה הוא רוצה לעשות רישיון נהיגה. זה לא מקובל, בחור ישיבה לא צריך רישיון נהיגה, צריך תמונח בלימודים. והוא הוסיף, הבחור הזה היה מאוד חכם, אז הוא הוסיף שהוא רוצה לעשות רישיון, כדי שהוא יוכל לנהוג בטנק מבצעים, שנוסע ביום שישי למנהטן, לעשות מבצעים. אז הרבי ענה לו, אל תערב את התאוות שלך בעניינים שלי. אל תבלבל במוח. אני הולך לסרט כי האישה רוצה. תגיד כי אתה רוצה. אל תבלבל בשכל. אם אתה סובל, אז זה בסדר. אבל אם אתה לא סובל, אז זה היה החטא של פרעה. זה שפרעה מעין לשלח העם, לא היה רק מפני שהקדוש ברוך הוא חיזק את ליבו. אלא שגם הוא מצד עצמו הכביד את ליבו שלא לשלח. ולכן ראו להיענש על זה. ועל דרך התירוץ בספרים על הקושייה, איך העניש הקדוש ברוך הוא את המצרים על שהעבידו את בני ישראל בפרך, והרי הקדוש ברוך הוא גזר אליהם ועבדום ועינו אותם. אלא זה שהמצרים העבידו ועינו את בני ישראל, לא היה כדי לקיים גזרת הקדוש ברוך הוא, אלא מפני רשעות ליבם, ולכן נענשו על כך. בעניין הזה היא סיפור מקסים, סיפור חסידי יפה מאוד על אדמור הזקן, בהשגחה פרטית, יום חמישי יהיה ההילולה של אדמור הזקן. הסיפור יפה מאוד. אדמור הזקן היה סוחר, חסיד, שהיה סוחר בדים. גר בויטפס, כשיר גדול, אדמור הזקן גם עשה אותו עשיר, כי אדמור הזקן כיוון אותו לאן ללכת, סיפור שלם של ניסים ונפלאות, והוא היה גר בויטפס, וקונה בדים ומוכר, ומרוויח הרבה כסף. פעם אדמור הזקן קורא לו, ואמר לו, אתה צריך להגדיל את הביזנס. ויטפס קטן עליך, אתה צריך לנסוע לחוץ לארץ. לאן? לנסוע לקניגסברג, קלינינגרד, זה מובלעת ליד ליטה, שם היה בדים מאוד מאוד יקרים, שהגיעו מאירופה, הגיעו מחוץ לרוסיה, זה היה מין תחנת מעבר. הרבי אומר, סע לקניגסברג, תקנה בדים יקרים, ותמכור פה ברוסיה, במוסקבה, בכל מקום, תפתח את העסק. בסדר, הוא התחיל לנסוע לשם, היה מוכר בדים, ובאמת מאוד התיישר. יום אחד הרבי קורא לו, אדמור הזקן, ושואל אותו, תגיד לי, כשאתה נמצא בקניגסברג, אתה נכנס לפעמים לתיאטרון? הרבי חושט אותו, הוא, תיאטרון? חסיד, ירי שמיים, עם פאות ארוכות, עם זקן ארוך, הוא בסך הכל זוכר, אבל איך הוא הגיע להיות תיאטרון? אבל מצד שני, הוא ידע שאם אדמור הזקן שואל, הוא צריך ללכת לתיאטרון. אז בפעם הבאה שהוא היה בקניגסברג, הוא סיים את הביזנס שלו שבוע מאוד מעייף, הייתה עבודה קשה. יום חמישי בלילה, קנה כרטיס לתיאטרון הגדול של קניגסברג. ולא סתם, הוא מקיים מצווה, הרבי ציווה אותו. קנה כרטיס במחלקה הכי יקרה, שיהיה עידור מצווה כמו שצריך, ופרי עץ אדר. התיישב בשורה הראשונה בתיאטרון, הוא החסיד הזה עם הפאות והזקן הארוך, התיישב מול ההצגה. עכשיו, שורה ראשונה זה שמור לצער, למשפחה שלו, כיסאות מאוד מרופדים. יושב יהודי ירי שמיים אחרי שבוע שהוא לא ישן של ביזנס, על כיסא מרופד. מה קורה אחרי שתי דקות? נרדם. ההצגה מתהלכת, עולים, יורדים. יושב החסיד הזה בשורה הראשונה בתיאטרון, והכיסא טוב, והוא שבוע לא ישן ביזנס מהבוקר עד הערב, נרדם. ההצגה הולכת, עולה, יורדת, והוא ישן. נגמרה ההצגה, הקהל התפזר, והוא עדיין ישן, הוא כבר שבוע לא ישן. ואז המנקה של התיאטרון בא לנקות, רואה בן אדם ישן, מאיר אותו. התפתחת ביניהם שיחה, המנקה היה נראה כמו גוי, הציג את עצמו כקרל. אבל התפתחה ביניהם שיחה, ואז המנקה שואל אותו, תגיד, אתה מכיר את רב זלמינה? שמעת על רב זלמינה? זה היה כינוי של אדמו"ר הזקן, זלמן יו, זלמינה. הוא מבין שזה, שבזכות זה שהוא ישן, הוא מצא את השליחות שלו. והתחיל, וכנראה שאותו יהודי היה איזשהו צדיק נסתר, מספרים שהיה לזה המשך, שאדמו"ר הזקן שלח איתו את התניה לאותו יהודי, שיאשר את התניה, סיפור שלם. מה אני רוצה לומר עם הסיפור הזה? לפעמים צריך ללכת לתיאטרון, כל אחד עם התיאטרון שלו, אבל אף אחד לא אומר להישאר ער. תירדם שם, לך לתיאטרון כי האישה רוצה, אבל תישן. זה ההתלבטות של החיים. זה הבחירה החופשית שיש לנו. בכל מצב בחיים הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מסתכל רק מה אתם עושים, אני מסתכל איך אתם עושים אותו. תאכל, צריך לאכול, אל תלקק את האצבעות. אם אתה מלקק את האצבעות, כבר עושים איתנו חשבון. נסיים את העניין הזה, שלפי זה גם הרבי מתרץ את אחת השאלות הכי גדולות בפילוסופיה היהודית. השאלה של ידיעה הוא בחירה. אומרים, לאדם יש בחירה חופשית, אבל יש השאלה הידועה שהרמב״ם שם מדבר עליה בפרק כל כך בעריכות. הרי הקדוש ברוך הוא יודע הכל. אז אם יש לנו בחירה חופשית, אז אנחנו מאתגרים את הידיעה שלו. אם הוא יודע שאני עוד 50 שנה יחטא, אז זה מחייב אותי לחטוא. כי אם אני לא יחטא, אז הוא לא ידע מה אני אעשה. אז השאלה של ידיעה הוא בחירה, השאלה מפורסמת. אז מה הרבי עונה? אותו תירוץ בדיוק. נכון שהקדוש ברוך הוא יודע, וזה גם מחייב אותנו. הוא לא יודע איך נעשה את זה. איך נעשה, זה הבחירה שלנו. אם נהנה או לא נהנה, אם נשען בתיאטרון או נהיה ערים, זה כבר הבחירה שלנו. ועל זה הקדוש ברוך הוא דן אותנו. בליקוטי שיחות חלק חף זין עמוד 155, על דרך שמענישים אדם על רוע בחירתו, אף שהקדוש ברוך הוא יודע כל מה שיהיה, השואלים המפרשים, אז הידיעה האלוקית מכריחה את האדם לבחור כך ועל מה הוא נענש. אומר הרבי, אלא שזה שהאדם בוחר ברע, הוא לא מצד ידיעת הקדוש ברוך הוא, מצד הבחירה שלו, ועל כך הוא נידון. הקדוש ברוך הוא אומר מה נעשה, הוא לא אומר איך נעשה. זה כבר המרחב שלנו, ועל זה הבחירה, ועל זה העונש והשכר גם. אם כן, זה הסיפור של פרו. שאלנו על מה פרו נענש אם הקדוש ברוך הוא הכתיב לו מראש. הקדוש ברוך הוא לא הכתיב לו ליהנות להיות האיש הרע. אם נהנית, אם הרשעת מצד רוע לבך, על זה מגיע העונש. וכך במידה טובה, גם אם יהודי מגיע לכל מיני פינות שהוא חייב לקבל החלטות. אבל הוא עושה את זה בצורה כזאת, שהוא אומר לקדוש ברוך הוא, למה עשית לי את זה? למה הבאת אותי לפה? הייתי מעדיף יותר על זה, להיות עכשיו בבית כנסת ואומר תהילים. אז במילא, הוא עוד מקבל על זה שכר, הוא עוד עשה מצווה, ולא רק שזה עבירה, שזה לא עבירה.